حلال على نشيم ואנשים במזרע התיכון. פודקאסט מצולם של עדית בר, חוקרת ומרצה על החברה והתרבות הערבית, ואביעד אהרוני, מנהל ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון. שניהם משוחחים ולומדים יחד על השכונה המזרח תיכונית.
שלום לכל המאזינים והצופים של בינת חלל, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסקט של עדית בר ושלי. ולפני שאנחנו נתחיל, תרשו לי לבקש מכם להירשם להסקט, לדרג אותנו הכי גבוה שרק אפשר, ובאותה הזדמנות, אם אתם נכנסים, תעשו גם לייק, תשתפו חברים, שגם עוד אנשים יוכלו להנות מפרקי בינת חלל. ובאותה הזדמנות הגיע הזמן גם להגיד שלום לעידית. אהלן, אהלן עידית.
מרחבה, אני לא רגילה לשתוק כידוע, אני, היה לי קשה לשתוק כחצי דקה, אבל היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני מודה שאביעד לא רצה שנדבר עליו, אבל עידית...
לא, לאו דווקא על הנושא, רק על האדם.
על האדם, נכון.
כן, על הגברת עצמה.
אנחנו הולכים לדבר על אישה מיוחדת במינה, ממצרים, רופאה, פסיכיאטרית, סופרת, אקטיביסטית, פמיניסטית, מגינה על זכויות אדם, זכויות נשים, זכתה בפרסים בינלאומיים, בעלת לשון חדה כתער, אבל אביעד יש לו משהו לא נחמד לומר עליה. בוא תגיד לנו מה.
תשמעי, בגדול הרי אמרת בדיוק את ההגדרה המדויקת, לשון חדה כתער, וצריך גם לזכור שאנחנו מדברים על גברת בשם נוואל אסעדאווי, והגברת הזו, שבעולם המערבי זכתה לכבוד ולפרסים ונהייתה דוקטור לכבוד ופרופסור כבוד באוניברסיטאות כאלה ואחרות, לימדה במקומות שונים בעולם, בין אם זה בסורבון בצרפת ובפריז, או בין אם זה באוניברסיטאות בארצות הברית, מדינות שהיא ירקה להם בפרצוף בצורה גלויה, היא פשוט הייתה שנויה במחלוקת, זה הדבר הכי עדין שניתן להגיד עליה. בעולם המערבי אולי העריכו ואהבו אותה, כיבדו אותה מאוד, בעולם הערבי, בעולם האסלאם, איך נגיד את זה? קצת פחות. זה לא שלא היו לה גם קהל אוהדים, גם בעולם האסלאם, גם בעולם הערבי, גם במצרים, היו לה. לא רבים אולי, כמו שאולי היו רוצים לחשוב במערב, אבל היו לה גם אוהדים. אבל מצד שני, לשונה חדה כתער, וההתנהלות שלה, שהיא הייתה מהפמיניסטיות הלוחמניות, היא הייתה לוחמנית קולנית, מאוד 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 דעתנית, ולא ממש מנסה למצוא את שביל הזהב, ואת הפשרה, אמרו עליה שהיא לא הכירה את דרך הפשרה, והיא הייתה עד כדי כך מעוררת כנגדה את העולם הערבי, ולא רק את אנשי הדת שהתנגדו לה, ולא רק באיזשהו שלב גם המשטר עצמו במצרים, שממש לא אהב את הדרך התנהלות שלה, אלא גם העם הפשוט, העמך, כי היא פשוט יצאה גם נגד הדת, נגד דתות בכלל, אבל בעיקר נגד האסלאם.
מה היה היחס שלה ליהודים, אביעד?
אני לא רוצה להגיד שהיא הייתה אנטישמית ושונאת ישראל, אבל אין דרך יותר טובה להגיד את זה מאשר היא הייתה אנטישמית ושונאת ישראל.
אז אנחנו באמת מדברים על גברת בשם נוואל סעדאווי, כמו שאמר אביעד. והיא נולדה ב-1931 במשפחה מסורתית, שמרנית, בכפר, במצרים. היא הייתה הילדה השנייה בבין 9 ילדים, ואבא שלה היה, מסתבר שאבא שלה בכל זאת החליט לתת חינוך לכל הילדים, למרות שאז לא היה נהוג תמיד לתת לבנות חינוך, אלא רק לבנים, אבל הוא החליט בכל זאת לתת גם לבנות, הוא היה פקיד ממשלתי במשרד החינוך. בכל זאת היא מספרת שאפילו שאבא שלה היה כל כך פתוח לכאורה בעניין של חינוך ילדים, הוא היה תמיד תמיד מבחין בינה לבין אחיה. אחיה תמיד היה מקבל פי 2, יותר ממה שהיא הייתה מקבלת, למרות שהיא הייתה מצטיינת בלימודים, ואחיה בכלל היה כל הזמן נכשל בלימודים, אבל זה לא עזר, כיוון שהיא הייתה בת. וזה נטע בה, אני חושבת, את הזרעים האלה של המרדנות הזאת. אומרים שגם אבא שלה היה מרדן, כי הוא התקומם נגד הכיבוש הבריטי של מצרים, והשתתף במהפכה, והיא בעצם לקחה ממנו אולי את הזרע הזה של המרדנות.
את יודעת מה? סליחה שאני קוטע אותך, אמרנו שאני אפריע לך ואני אשלים אולי פרטים, אבל זרע המרדנות אפשר עוד גם לייחס אותה לאו דווקא רק לאבא שלה, ואת יודעת מה, גם לא לאימא שלה, שרק נזכיר שאימא שלה ואביה התחתנו, כשגילו היה כפול משלה, הוא היה בן 30, היא הייתה בסך הכל כבר רווקה זקנה בת 15, אבל הסבתא שלה, אישה אנאלפביתית, הסבתא שהייתה לא ממש משכילה, נגיד את זה ככה, היא לא זכתה לקבל חינוך, אבל היא הייתה גם כן דעתנית ומרדנית, והייתה אומרת על דעתה בכל דבר ובתקיפות. אז הייתה לה מורה טובה מהסבתא גם כן, לא רק מהאבא.
שיגעון, יפה, תוספת מדהימה, לא הכרתי את הסבתא, אבל חידשת לי. אז בעצם היא הייתה רופאה, היא למדה בפקולטה לרפואה, באוניברסיטה בקהיר, והייתה רופאה, עבדה בבית חולים, ואחר כך עברה ללמוד רפואת נפש, פסיכיאטריה. לא הלך לה כל כך קצת, לא הלך לה בענייני הנישואים, בואו נגדיר את זה ככה, כבר התחתנה 3 פעמים, ובפעם השלישית, הרופא ש...
סליחה, רגע, סליחה, עידית, איך את יכולה להגיד כזה דבר על מישהי שהייתה נר הפמיניזם הערבי המצרי? זה לא שחלילה לא הלך לה בנישואים. אוקיי? אני אזכיר שבעלה הראשון, הם התחתנו, הם למדו יחד, והם היו חברים טובים גם ללימודים וגם אחר כך, ובאיזשהו שלב היא התגרשה ממנו. אחרי 2 פחות או יותר של נישואים. ואחר כך הגיע בעלה השני, אם אני זוכר טוב, הוא היה איש חוק, שוטר או משהו, אם אני לא זוכר טוב.
יכול להיות, יכול להיות.
אבל גם ממנו התגרשה. ואז בשביל שלב הכירה את בעלה השלישי, שהיו נשואים כבר הרבה זמן, זה כבר אחרי...
43 שנים הם היו נשואים. שים לב, אבל...
וממנו גם התגרשה.
כן, אבל מה קרה? למה התגרשה ממנו? כי הוא בגד בה.
לא נכון, הוא פשוט היה עם מישהו אחרת.
שהוא היה אדם חופשי, מרקסיסט, מדהים, אבל גם ממנו הייתה צריכה להתגרש, כי הוא היה שקרן, הוא היה במערכת יחסים עם אישה אחרת ובגד בה, כלומר בסופו של דבר היא לא בטחה בגברים, ולא הצליח לה.
ודרך אגב, גם אותו צריך להזכיר שהם עבדו פחות או יותר ביחד, הם התחילו לעבוד, נפגשו משרד ליד משרד, שהגיע למשרד הבריאות בקהיר, ודרך אגב, את אומרת, דילגת מאוד מהר על הקריירה, התחלת הקריירה
רגע,
שלה.
רגע, לא התחלנו, אנחנו רק בהתחלה.
לא, דיברנו על הקריירה הרפואית בהתחלה, וכן, היא הייתה רופאה, היא הייתה רופאה למחלות ריאה, והעניין הוא, שהיות ואמרנו שהיא הייתה דעתנית, והיא עבדה בבית חולים, בהתחלה הייתה במרפאות, שנשלחה לאזור של מצרים הכפרית, וכבר אז, היא התחילה להגיד כל מיני דברים שלא מוצאים חן בעיניה.
נכון.
אז המנהל האזורי שלה לא מצא חן בעיניו, שהיא לא מוצאת חן בעיניה, והיות והיא מדברת גם שלא מוצא חן בעיניה, והיא גם לא מסכימה לשתוק, והיא עזה להגיד דברים שלא מוצאו חן בעיניו, אז הוא בעט בה החוצה.
לגמרי.
ואם בעטו בה החוצה, אז היא נבעתה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בסך הכל נדמה לי 6 פעמים, עד שבסופו של דבר החזיקו אותה קרוב לבית, במשרד הבריאות עצמו, ואז באמת התחיל כל הסיפור של הקריירה שלה להתפתח ולהתקדם. אבל בהתחלה היא הייתה רופאה למחלות ריאה, ובמשך 10-11 שנה עבדה כרופאה, בזמן שהיא גם הייתה אחר כך פקידה במשרד הבריאות, ואז באיזשהו שלב היא גם אמרה, אוקיי, בעקבות מה שהיא ראתה במצרים הכפרית בתחילת הקריירה, ואת הסבל של אנשים, וגם את הפגיעות שיש לנושא שדיברנו בזמנו, דרך אגב, אני רק מזכיר לך על פרק 10, שדיברנו על מילת נשים.
נכון, אל תזכיר את זה, יש אנשים שרק שומעים מילת נשים, הם נבלים וסוגרים את הפרק.
נבלים וסוגרים, אבל תשמעי, אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בשכונה המזרח תיכונית, ובמצרים, כשאנחנו מדברים על חיתן, על המילת נשים, זה דבר שהוא נפוץ עד היום, ומי שירצה לשמוע, יוכל לשמוע עוד בפרק 8 של בן חלל. סליחה, בפרק 10.
10.
אבל אנחנו צריכים לזכור עוד דבר אחד קטן. אחד הדברים שיאמרו לזכותה, למרות שאני אישית ממש ממש לא מחבב את הטיפוס, כמו רבים דרך אגב בשכונה המזרח תיכונית, היא הייתה הראשונה שהחלה לדבר על תופעת מילת אנשים במצרים ובאפריקה.
נכון. היא הייתה את זה לסדר היום, נכון. אבל היא בעצמה חוותה מילת נשים.
בגיל
בעצמה,
שש, כן.
בגיל שש. אני רוצה להגיד שנוואל סעדאוי באמת הייתה מובילה, ממובילות התנועה הפמיניסטית במצרים ובמדינות ערב בכלל, והיא אמרה משפטים, שאנחנו גם נביא לכם בסוף כמה משפטים חזקים שלה, אבל היא אמרה, תגידו, האישה היא לא בן אדם, כלומר, נכון, גם הגבר הוא בן אדם, אז אם גם האישה היא בן אדם, וגם הגבר הוא בן אדם, אז למה מבחינים בין זכויות הגבר לזכויות האישה? הרי הם צריכים להיות שווים זה לזה. היא גרמה לסערה רבה, כתבה המון ספרים גם, שתורגמו לשפות רבות.
מעל 50 ספרים היא כתבה.
כן, אבל אומרים שהחיים שלה בעצם עיצבו את האישיות שלה הקשה הזאת, האישיות המרדנית אולי, הבוטה שהייתה לה. היא מתחה ביקורת על ערכים דתיים, היא קראה לשוויון בין גבר לאישה, אבל היא שילמה מחיר מאוד כבד על זה שהיא הלכה נגד הזרם ושחטה פרות קדושות, שברה טאבואים, הגישו נגדה תיקים איסלאמיסטים, שנאו אותה שנאת מוות,
לגמרי.
האשימו אותה בזלזול בדתות,
תשמעי,
ואפילו הייתה ברשימת המוות של
נכון.
הקבוצות האסלאמיסטיות במצרים.
בגלל זה היא ברחה ממצרים, בגלל זה היא ברחה ממצרים, ודרך אגב הגיעה לארצות הברית, וקיבלה מקלט בארצות הברית, ולימדה באוניברסיטאות שם. אבל לפני שאנחנו נגיע לבריחה שלה, אבל למה בעצם הם הוציאו את אותם, למה אימו על חייה בעצם? זה לא כי לא אהבו רק את מה שהיא אומרת, או איך שהיא אומרת, העניין הוא שהכתבים שלה, הפרסומים שלה, כולל בספרים, היא השתמשה בתערובת, נקרא לזה שילוש נפיץ, שילוש קדוש נפיץ. היא דיברה על מצד אחד, על מין, על דת ועל נשים. עכשיו, יש כאן בעיה, החברה הערבית המסורתית, המצרית, לא יודע איך לאכול אותה. וכשהיא העבירה ביקורת, הדיברת שהיא העבירה ביקורת על כל מיני דברים, עכשיו זה לא רק שיש לה, היו לה טענות לגבי המשטר, שהוא, ועל החברה הפטריארכלית, החברה הגברית המצרית, שמגבילה את הנשים, גם המשטר עצמו וגם החברה, היו לה גם טענות לדת עצמה. והיא הייתה אנטי דתית, כן, סוג של אתאיסטית, היא הייתה אנטי דתית, ולאו דווקא רק דת האסלאם, אלא דתות בכלל, אבל בעיקר הייתה לה ביקורת כלפי האסלאם, וכמו שאמרנו, היא הייתה מבקרת חריפה גם של תופעת החיתן, של המילת נשים, אבל לא רק,
לא
ושוב,
רק,
מילת
לא
נשים זה דבר שהוא מאוד קיים ונפוץ מאוד במצרים המסורתית עד היום, אבל היא גם הייתה מבקרת על פוליגמיה, על ריבוי נשים, היא ביקרה במילים מאוד מאוד חריפות, דיברת על זכויות נשים, ושגברים ונשים שווים, גם בנושא של נישואים, היא דיברה על זה שצריך להיות שוויון, ואם לדוגמה אנחנו דיברנו בפרק 22 על פוליגמיה, על ריבוי נשים, המאזינים והצופים יוכלו לקבל עוד מידע שם, היא גם ברוב חוצפתה דרשה באיזשהו שלב, אולי חצי על הצעה, אולי מאוד ברצינות, היא דרשה, רגע, רגע, למה רק גברים צריכים שיהיה להם מותר על פי הדת לריבוי נשים? גם אני רוצה שיהיה לנשים מותר לעשות ריבוי גברים.
שיגעון.
כמעט, בקיצר, את מבינה למה לא
מספיק,
ממש...
לי מספיק גבר אחד, אני מודה.
ואני עם אישה אחת בקושי משתדר, אבל זה מה יש.
תראו, היא גם דיברה, אביעד, היא גם דיברה על, ועוד, אני חושבת שנוואל סעדאוי מקפלת בתוכה את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו הפרקים, כי היא גם דיברה על זה שצריך להרשות לנשים לעשות הפלות, ודיברנו, היה לנו פרק שלם שהקדשנו להפלות, היא דיברה נגד ריבוי נשים, שהיה לנו פרק על ריבוי נשים, היא דיברה על שוויון בין גבר לאישה בירושה, ודיברנו על זה
בפרק
על נשים היהודיות באיראן,
נכון,
אז היא פשוט... מדהימה, כלומר היא פשוט עושה לנו פתאום סדר בכל הדברים שדיברנו בפרקים.
זה שהיא דיברה על כל הדברים שאנחנו גם כן דיברנו עליהם בפרקים שונים, זה נכון, אבל הדברים שהיא אמרה בנושאים האלה ונושאים נוספים, זה הדברים שהובילו את האשמות נגדה של אנשי הדת, ולא רק של אנשי הדת, לכפירה בעיקרי האסלאם. האשימו אותה שהיא כופרת בעיקרי האסלאם, שזה... פשע בל יתואר.
יש מה שנקרא בערבית, אביעד, הסדירה אל עדיין, שזה כאילו מין זלזול בדתות, זה ממש פשע, זה נחשב לפשע מבחינת החוק.
נכון,
במצרים.
נכון. את יודעת מה, אבל לא רק, יש את הדברים שאולי אנחנו מסתכלים עליהם, שבעולם המערבי, בעולם שלנו, אנחנו מסתכלים על דברים בצורה אחרת, אבל שוב, ההבדל התרבותי, צריכים תמיד להסתכל, כמו שאת אומרת, לא פעם, אולי תמיד, שצריך תמיד להסתכל במשקפיים התרבותיות, בעיניים התרבותיות, על עמים שונים. וכשהיא באה ודורשת במצרים, ארץ מסורתית, מוסלמית מסורתית, לבטל את החינוך הדתי בבתי הספר, היא קוממה עליה לא רק את משרד החינוך, אלא את כל מצרים המסורתית, הכפרית והעירונית כאחד. אם אפשר גם להוסיף, שהיא גם ברוב חוצפתה דרשה את ביטול חובת החיג'אב, וגם היה לה טענות לרעלה. נכון. ואת יודעת מה, אני אזכיר לך, אם דיברנו על דברים שהיא אמרה, כן? אז היא אמרה שלמוסר אין שום קשר לבגדים. יש נשים עירומות באפריקה, והמוסר שלהן הוא טוב. ובמצרים יש נשים רעולות פנים שהן חצי זונות. כך שלחיג'אב אין שום קשר למוסר או לבטולין.
נכון, לא, היא אמרה אפילו את המשפט, אביעד, היא אמרה המשפט, אם אני אלך לשוק בקהיר, ואני אקנה לעצמי איזה מטפחת, ואני אשים אותה על הראש, זה יעשה אותי יותר טובה, זה יעשה אותי יותר צורה. מה השטות הזאת, היא באמת יצאה בבטות נגד.
היא אמרה בשפה בוטה, או שהיא צחקה ולהגה, כמו מה שאת אמרת, או שהיא אמרה בשפה מאוד מאוד בוטה, את מה שאני אמרתי, ציטטתי אותה, יש כאן בעיות. עכשיו, את יודעת מה? זה אולי דברים שיכולה לעורר עליה כעס במצרים או בעולם הערבי והמוסלמי, אבל יש לפעמים דברים שהיא באה ודורשת, או קוראת, או מכריזה דברים שעוררו עליה את כל עולם האסלאם. כשהיא באה וקוראת למצוות החאג' עבודת אלילים, זה כבר התפוצצו עליה בכל העולם הערבי.
וואי 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 וואי.
אז אולי כן, בעולם המערבי הנאור, היא הייתה פמיניסטית ואקטיביסטית ולוחמת זכויות אדם ולוחמת זכויות נשים גדולה, עם כיבודים ופרסים, בעולם הערבי פחות. בעולם האסלאם לא ממש העריכו את הלשון החדש שלה או את הדברים שלה, וכמו שאמרתי, אומרים עליה שהיא לא ידעה את דרך הפשרה.
לגמרי.
וזאת אחת הבעיות.
אז אתה צודק, היא גם יצאה נגד הקשר הזה בין דת לפוליטיקה, ועל נגד החברה הפטריארכלית, שקוראים לזה בערבית, אל-מוג'תמא א-דוכורי, כן, היא מאוד מאוד כעסה על זה שהגברים שולטים בכל תחומי
החיים. מאוד הפריע לה.
וקובלים את הנשים ואת החופש שלהם. היא גם הפגינה בכיכר תחריר במהלך המהפכה.
נכון.
ובקיצור, בסופו של דבר
היא עזבה. תחריר, אני רק מזכיר שדיברנו על כיכר תחריר ותופעות שקרו בכיכר תחריר בפרק מספר 8.
וואי, אמרתי לך, זה מתחבר לנו לכל הפרקים, זה לא יאמן. כאילו סעדאווי פשוט...
כמעט, לא, יש עוד כמה שלא.
היינו צריכים לשמור אותה לפרק האחרון, כדי שתקפל את כל הדברים.
את יודעת מה, אני אגיד לך משהו, אם אנחנו לא לשמור אותה לפרק האחרון, לא לשמור אותה בכלל, אבל צריך לזכור, שהטיפוס הזה שהיא למעשה ירקה לכל באר שממנה היא שתתה. והיו לה טענות לכולם, ודרך אגב זאת אחת הסיבות שגם, שבזמנו של סעדאת הוא נתן הוראה להושיב אותה בכלא.
אז נוואלה סעדאווי בעצם אומרת שהיא ראתה כל כך הרבה עוני, דיכוי, כשהייתה רופאה, ראתה אנשים חולים בגלל בורות, בגלל רעב, לא היה לה תרופות לזה, אז היא עזבה את המקצוע של הרפואה, והיא אמרה שהנשק היחיד שנותר לה זה העט, ואיתו היא מגינה על עצמה, על חירותה, בכל מקום, ומבטאת את הטרגדיה של העם שלה, של העניים, של הנשים. ואם אנחנו קצת מצטטים מהספרים שלה, אז באמת יש לה ספרים לא פשוטים, אחד מהספרים שלה שזה זיכרונות מודקירת טביבה, שזה זיכרונות של רופאה או יומנה של אישה, סליחה, יומנה של אישה רופאה, אז היא מספרת שכבר בילדות היא שנאה להיות נקבה, היא הרגישה שפשוט כל הזמן היא כבולה בשלשלאות של בושה והשפלה, אסור לקפוץ, אסור לרוץ, אסור לשחק יותר מדי, אח שלה היה לוקח חתיכת בשר גדולה ואוכל אותה בצורה בהמית, ושוטט המרק ברעש, היא הייתה צריכה להתנהג יפה ולשתות בשקט, אח שלה היה קופץ ומשחק והיא הייתה צריכה לשבת, אפילו אם היא הייתה מתרוממת טיפה, אז אמא שלה הייתה נוזפת בה שהיא לא צנועה, אז תמיד צריכה לחסות את חלקי הגוף המבישים שלה, כלומר הרגישה תמיד, אפילו כשהייתה ילדה קטנה, את הבושה הזאת שבלהיות בת, שלא מחבבים אותה בתור ילדה.
לא נעים לי להגיד ש... בין מה שהיא אומרת לבין האם באמת כך היה פני הדברים, לפעמים אצלה צריך לשים סימן שאלה, כי גם צריך לזכור שאימא שלה דרך אגב הגיעה ממשפחה בורגנית, עם אימא שלה עד גיל 15 לפני החתונה זכתה לחינוך מה שנקרא במצרים הערבי, כמו משפחות בורגניות שלמדו בתי ספר טובים יחסית, והאימא שלה גם כן הרי דחפה אותה כל הזמן ללמוד ללמוד ללמוד, אבל אני לא בטוח עד כמה האימא שלה הייתה נוזפת בה אם היא הייתה לרגע לא מחוסה מספיק טוב או אני לא יודע, כי אימא שלה עודדה אותה בהרבה דברים, שוב זה לפי דבריה שלה גם כן. אז היא לפעמים מספרת דברים כאלו אחרים לפי מה שנוח לה, כאילו שזה חלק מהסיפורים שהיא כתבה, כי היא כתבה לא רק יומנים או דברים שהיא ראתה, אלא גם היא כתבה ספרות, נובלות וכדומה, שוב, עם הרבה תערובת נפיצה שגם כאן עוררו אותם ספרים רבים ופרסומים רבים, כל מיני בעיות. עכשיו, היא עוד דרך אגב, את אומרת שהיא אמרה שהעת הוא הכלי שלה, והפסיכיאטרה גם כן שימשה בכלי, או קרדום לחפור בו לפעמים, צריך לזכור שבאותו, היא הייתה גם אשת השקולות, שהיא עשתה המון המון דברים בבת אחת, היא הגיעה עד שהיא נזרקה במשרד הבריאות המצרי, היא הגיעה להיות במשרה של המנהלת של החינוך לשירותי בריאות הציבור, חינוך לבריאות, ובנוסף היא גם הייתה המזכ"לית, המזכירה הכללית של איגוד הרופאים בקהיר, והיא הייתה גם עורכת של מגזין בריאות בקהיר, והיא הייתה גם עורכת כתב עת של האגודה הרפואית במצרים, היא הייתה אשת שקולות עם המון 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 פעילויות, שתוך כדי תנועה היא גם כתבה את המאמרים והספרים שלה, ונסעה לפעמים להרצות וללמד במדינות זרות.
איך היא הספיקה? איך היא הספיקה? אני אפילו את הדוקטורט שלי לא הספקתי לעשות.
עוד פעם,
ואת הספר שלי אני לא מספיקה לגמור. איך היא הספיקה כל כך הרבה דברים? מה זה?
יכול להיות שהגלה פינות פה ושם, אבל אני רק רוצה להזכיר שעקבות מה שהיא כתבה, וספרים שהיא כתבה, אז היא נבעתה למעשה ממרבית המשרות שלה, בין אם זה משרד הבריאות, בין אם זה האגודות הרפואיות השונות, אבל גם צריך לתת לה קרדיטים, בין אם שאמרנו שהיא הייתה הראשונה שדיברה על נושא של מילת נשים במצרים ובאפריקה, היא גם הייתה מבין המקימות של האגודה לסולידריות של נשים ערביות, שזה יפה מצידה. עכשיו גם דרך אגב היא הייתה גם באגודת הסופרים המצרית, שהיא עזרה להקים אותה, גם מזה היא נזרקה. וכמובן האגודה לחינוך לבריאות שהייתה בייבי שלה, שגם מזה היא לא כל כך המשיכה את העבודה שלה, אחרי שהיא הצליחה להסתכסך עם כל העולם ואשתו, עם כל העולם האסלאמי והערבי והמצרי ואשתו, פחות עם העולם המערבי.
וואי וואי וואי. תראה, אביעד.
דרך אגב, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע למה בעולם המערבי, היו מוכנים לקבל את היריקות שלה בפרצוף, לדוגמה, כשהיא מלמדת בארצות הברית, והיא יושבת ומדברת באיזושהי הרצאה באוניברסיטת קליפורניה, ב-2002, והיא אומרת בצורה הכי פשוטה, בקולה, מול קהל, שהפלישה האמריקאית לאפגניסטן, היא למעשה הייתה מלחמה לניצול הנפט באזור. אני לא בטוח עד כמה האמריקאים הסכימו אותה אחרי ספטמבר 11, אבל קטונתי.
אבל יש חופש ביטוי בארצות הברית, לא?
נכון, וכמובן אל תדאגי, אני בטוח שהיא גם זכתה למחיאות כפיים, גם כשהיא אמרה שהמדיניות החוץ של ארצות הברית, והתמיכה של ארצות הברית בישראל, זה טרור אמיתי.
יאללה.
את יודעת מה? מתחבר גם למה שאומרים היום במצרים, אבל זה בסדר. תשמעי, אחד הדברים האבסורדים, באמת הכי אבסורדים, האמריקאים עוזרים למצרים כבר במשך שנים רבות מאוד מבחינה כלכלית, מבחינה של סיוע צבאי, סיוע אזרחי, והיא באה ואומרת לאותו קהל, כשהיא מדברת, קהל אמריקאי, כשהיא מדברת בפניו, היא אומרת שהסיוע האמריקאי למצרים נועד למה? להשאיר את מצרים במצב של עוני,
באמת.
ועוני קבוע.
וואי וואי וואי.
אוקיי, אבל העיקר שהיא קיבלה כבוד וכיבודים.
כלומר היא כפויה טובה.
לא, מה פתאום? היא פשוט נוהגת לירוק בבארות שממנה היא שותה, וחדת לשון, ולא ממש חביבת אנשים שמקשיבים למה שהיא אומרת. בכל זאת, בעייתי משהו הדברים שלה.
אנחנו עכשיו נראה איזושהי קריקטורה שאביעד ואני בחרנו לכם, אמנם היא לא בדיוק על נוואל סעדאוי, אבל היא כל כך מבטאת את אישיותה, השנויה במחלוקת, כן. ועוד איזה משהו שהוא ממש הפתעה. אז אנחנו עכשיו נספר לכל מי שמקשיב, איזו קריקטורה בחרנו לכם. אז אני רק אתאר אותה ואביעד ימשיך. והקריקטורה, הכותרת שלה זה ניסה אליהו, כלומר הנשים של היום, הנשים של ימינו, ורואים אישה, אולי אפשר לומר מרושעת קצת, נכון?
זועמת, כועסת.
זועמת, שמכה על השולחן, ומעיפה את כל הצלחות ואת כל הכוסות והסכום, ובעלה האומלל יושב בצד השני של השולחן, הוא מגן על ראשו מרוב פחד. אביעד, מה רצית לספר לנו על הקריקטורה הזאת? ולמה היא מבטאת את אישיותה של נוואל סעדאוי?
הקריקטורה הזאת, שאנחנו רואים פה אישה זועמת, כועסת, שמנחיתה אגרוף, שרואים בקריקטורה שהוא מגיע כל הדרך מאחורי הגוף אל השולחן, והשולחן ממש מתעקם מעוצמת החוותה, והכלים והצלחות עפים, והיא כולה כועסת וזועמת, זה ממש בתכלס. מייצג את הדרך וההתנהלות של הגברת הלא חביבה עליי, אבל המאוד מוערכת במערב הנאור, כי ככה התנהגה, בצורה אלימה לפעמים, בוטה מאוד, וממש ממש ממש לא בדיוק מתחשבת במי שמולה, או במקרה הזה הגברים שמולה.
ועכשיו אנחנו הולכים לראות הפתעה. ולמה הפתעה? מכיוון שאנחנו רצינו להראות את אולי את הצביעות או את השוני בין אלג'זירה בערבית לבין אלג'זירה באנגלית. כלומר, כאשר נוואל סעדאוי נפטרה או מתה בסיבה טובה, בסוף לא הצליחו להרוג אותה כל האחים המוסלמים שרצו להרוג אותה, וכאשר היא מתה ב-2021, אז אלג'זירה באנגלית מפרסמת, נוואל סעדאוי, סופרת מצרית ואשת אייקון של זכויות אדם. איזה מדהים, נכון? כלומר, ממש מתרפקת על זיכרונותיה מנוואל סעדאוי. אבל כאשר אתה קורא בערבית את אלג'זירה, אותה אלג'זירה, אתה קורא בערבית, אתה פתאום מגלה משהו אחר לגמרי. אז קודם כל זה כבר, אנחנו שולחים את מאזיננו וצופנו ללמוד ערבית ולהבין איך אפשר לבלבל אותנו כשכותבים משהו באנגלית וכשכותבים משהו בערבית. אז בערבית כותב אלג'זירה שנוואל סעדאוי בעצם תקפה את הדתות וביקשה בכלל לעשות לגיטימציה לדיערה, לזנות. ושקקת פיל קוראן, כלומר היא הטילה ספק בקוראן, והיא מתה סוף סוף הסופרת הזאת שהשנויה במחלוקת נוואל סעדאוי, אחרי 90 שנה של בעצם מחשבות או הגות שמתנגדת לתרבות של החברה, לדת. אז כמה הם שונאים אותה, אבל זה רק בערבית. באנגלית הם מאוד מאוד מחבבים אותה.
זה בדיוק מה שאנחנו כל הזמן אומרים, שתמיד אם אנחנו רוצים לדעת מה באמת חושבים בשכונה המזרח תיכונית, ולמה באמת מתכוונים כשמדברים, צריך לראות לא מה שהם אומרים וכותבים באנגלית, אלא בערבית.
גם לא בעברית, חבר'ה. גם לא בעברית, לא להאמין.
רק בערבית. וזה לא משנה אם מדובר באלג'זירה, או אם זה מדובר באבו מאזן או ערפאת לפניו, או אם זה כל אחד אחר. כשרוצים לדעת מה חושבים בשכונה, תמיד צריך להסתכל מה הם אומרים וכותבים בערבית ולא באנגלית. באנגלית זה מיועד למערב, לאוזניים הזרות.
לאוזניים של המערב, נכון.
וכשהם מדברים בערבית, הם אומרים את האמת, לא את הבן דוד של האמת.
וואו, וואו, איך אהבתי את זה. בידק אל חק ולא אבן עמו, אתה רוצה את האמת או את הבן דוד שלו? אהבתי את זה. לסיום, אנחנו תמיד מביאים לכם פתגם, והיום החלטנו להביא אמרת שפר, אם אפשר לקרוא, כי יש לה הרבה אמרות שפר לנוואל סעדאוי, דוקטור נוואל סעדאוי, אז בחרנו אחת, אני ואביעד קצת לא ידענו כל כך איזו לבחור, כי היו לה באמת הרבה אמרות יפות, אבל אביעד בסוף החליט שאני אקרא לכם דווקא את זאת, אז אני אקרא לכם, וזה אומר ככה, עלימו בנתיקום אל אסתכלל אקטיסדי, כלומר, למדו את בנותיכם על עצמאות כלכלית, שימו לב איזה יופי, חתא יבחתנה ען רפיק ללחיית, ולייסה ען עאל, כלומר, כדי שהם יחפשו לעצמן חבר לחיים ולא מפרנס. אבל תראו מה היא אומרת על הבנים.
יש המשך, יש המשך.
בטח. ועלימו אבנאקום אל אסתכלל אל מנזילי, למדו את בניכם על עצמאות בבית. חתא יבחתו ען חביבה, כדי שהם יחפשו להם אהובה. ולייסה ען עמילת מנזל, ולא יחפשו להם עוזרת בית. אז כן, פה היא מדברת על אהבה, ובנות תהיו עצמאיות כלכלית, תסתדרו, ובנים, איך אומרים?
תלמדו
תחפשו
מה שצריך
אהובה,
לעשות
ולא
גם
מישהי
בבית.
שתעשה, תנקה לכם את הבית.
כן, תשמעי, אני רק ברשותך, ולמען הסדר הטוב, אני רוצה להגיד שלא התעקשתי ובחרתי ומה שזה לא יהיה, אלא הצעתי מהסיבה מאוד מאוד פשוטה, שנשתמש באמרה הזאת שלה, כי זאת אחת מהאמרות החיוביות שלה, עם מסר חיובי, בניגוד לאמרות רבות אחרות ואמירות רבות אחרות, בכל אורך החיים שלה, כל הקריירה שלה, שהיו אמירות על דרך השלילה, והיא הייתה אומרת מה לא, ולא תמיד הייתה אומרת מה כן, ולפעמים רצוי והרבה יותר מועיל לדעת לומר לאו דווקא מה לא, אלא לבוא ולהציע את הדרך החילופית של מה כן. ולכן הצעתי את האמרה הזו.
תראו איך אביעד טוב לב, באמת, כאילו, לא סתם בחרתי לעשות איתו את הפודקאסט הזה, הוא פשוט טוב לב, ותמיד הוא גם מסכים לעשות פרקים על נושאים שאני מציעה, גם אם הוא לא כל כך אוהב אותם. אז יאמר לזכותו שבאמת ממש כיף לי איתו, אני מקווה שגם אתם נהנים מהפודקאסט שלנו.
וזה הזמן לקראת סיום, לומר תודה רבה לעידית, ולהזכיר לכם, הצופים והמאזינים, שתמיד רצוי וכדאי לראות את ההרצאות של עידית ולהקשיב היטב לדבריה, כי תמיד אפשר ללמוד מהם הרבה.
וואו,
אז
כמה אני
תודה
אשלם
רבה
לך
עידית.
על ההמלצה הזאת, אביעד.
אז שוב, תודה לעידית ותודה לכם המאזינים והצופים.
ואני כמובן אשיב לאביעד ואומר שאביעד מנהל את ערוץ הטלגרם מבט למזרח התיכון, ויש שם מאמרים מדהימים, לפעמים ארוכים מאוד, ואני מציעה לכולם לקרוא, להתעמק ולהפנים את המאמרים המצוינים של אביעד, שכל מילה שם נכתבת בקפידה. אז
שוכר פיק יא עידית.
יעתיקו בלעפיה, להתראות, אל תשכחו להירשם
אילה
להסכת
לקה.
שלנו. אילה לקה, סלמת, ביי ביי.